השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרבה. קרם היה לידידי בקרן בן שרמן. השירה שירת, ידידי דודי, ידידי שוב. ויעזקהו ויסקלהו ויתעהו שורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה, שפטונה ביני ובין כרמי, מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ואתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לכרמי, אסר מסוקתו והיה לבער, פרוץ גדירו והיה למרמס, והשיטהו ותה לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, ועל יעבים מצווה מהמתיר עליו מטר. כי חרם השם צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו. היקב למשפט והנה מספח לצדקה והנה צעקה. שירת הכרם המפורסמת ביותר בנבואה, אבל יש עוד. יש עוד גם בישעיהו, בירמיהו, בתהילים וביחזקאל. מתבונן בהם עוד מעט, אבל תחילה נפנה לעזרתו של פרופסור יהודה פליקס, זיכרונו לברכה, טבע וארץ בתנ"ך נקרא הספר. אני זוכר אותו בא עם פלקט גדול מבד, עולה על הלוח. ושם הייתה הטבלה הזאת כאן, שאני אתן לכם, אעביר אותה ביניכם במקום שאני עכשיו אתחיל לכתוב אותה על הלוח. כמה עבודות מתוארות בשירת הכרם? פעולות חקלאיות. ויעזקהו ויסקלהו ויתעהו, ויבן מגדל וגם יקב חצב בו.
זה חקלאי.
בוודאי. חמש. והנה בא פרופסור פליקס ופרס לנו טבלה עם 12 עבודות במחזור העבודה בשירת הכרם. 12 לא פחות. כן, זה היה שיעור לדוגמה בקריאה מדויקת של מקרא, של תנ"ך. ליד מול ויעזקהו ויסקלהו ויתעהו שורק יש Thank you. והשיטהו ותה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושייט. כלומר, חלק מהעבודות מופיעות בתיאור הפעולות שנעשו, וחלק מתוארות במה שעכשיו מכאן ואילך לא יהיה. ואם נצרף את המגדל ואת היקב ואת המסוכה ואת הגדר, אסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס, נצרף את מאמתיר עליו מטר, להביא מצווה מאמתיר עליו מטר, ואת ויעש באושים, אז בסך הכל יש פה 12 עבודות בכרם שמתוארות משני הצדדים של השירה, במעשה ובמחדל, בתיאור המופלא של המאמץ הגדול ובתיאור הקשה של הפקרת הכרם מכאן והלאה. וזה בהחלט מרשים כשרואים את זה ביחד, גם מפני שזה ניתוח מדויק של הפרשה, וגם מפני שהשירה הזאת לא מונה את כל המלאכות בחלק הראשון ושוב את כל המלאכות כנגדן, בסגנון של קורבנות הנשיאים למשל, או כן, או משהו מהסוג הזה, שהכל חוזר בדיוק שוב ושוב. היה סגנון כזה של שירה בעולם העתיק. המקרא ברוב רובם של המקומות אינו הולך בדרך הזאת, הוא הולך בדרך קצרה, הדוקה, מגוונת, מפתיעה ולא מונוטונית. לחזור על רשימה של 10 או 12 מלאכות פעמיים, זאת שירה מונוטונית שהיא כנראה לא העדפה העיקרית של השירה המקראית, שהיא קצבית, שהיא מהירה, שהיא מגוונת, שהיא מפתיעה, כמעט אין בה תופעות כמו קורבנות הנשיאים. זה חריג, קורבנות הנשיאים. 12 פעמים אותו הקורבן עצמו, נכון? יש לנו דבר דומה בפרשיות המשכן, כשיש גם בציווי וגם בעשייה. ההסבר המשתמע זה חטא העגל שבתווך. אבל ברוב המקומות המקרא חסכני מאוד, מגוון מאוד, מפתיע מאוד, רחוק מאוד מהשירה המונוטונית, כאילו משעממת. ואנחנו כאלה, אנחנו בהחלט כאלה. כלומר, פרק כזה כמו קורבנות הנשיאים מלאה אותנו. יש לנו הרגשה ש... מה זה צריך להיות כאן? למה אי אפשר לומר פעם אחת וכן עשו כולם, נותת את כל רשימת השמות וזהו? ואכן יש מדרש רבה במדבר רבה שמנסה לתת בכל פרשייה של נשיא משמעויות שונות, רעיונות שונים. כן, יש משהו מיוחד ויפה בטבלה הזאת, אני מעביר לכם אותה לעיונכם. סדר העבודות מתחיל אצלו בעקירת הקוצים, שעלו בשדה, וזה מתבטא ב, ועלה שם עיר ושייט, והשיטהו ותה בסוף. אחר כך ויעזקהו, שזה ההידור העמוק להכירת הסלעים. דרך כלל מביאים גם את הפירוש של איזוק הידור טבעתי, אבל זה לא מתאים פה. ההידור העמוק להכירת הסלעים, סיכול השדה מאבנים, בניית גדר האבנים מהאבנים שסוכלו בפרוץ גדרו, הסרת התקנת מסוקת הקוצים על הגדר בעשר מסוקתו. וזה עוד דבר מעניין שאנחנו פחות מכירים, אנחנו חיים בתרבות של בזבוז משווע, בזבוז משאבים שלא היה כמור, שעם כל סלי המחזור שמעמידים בכל מיני מקומות, עדיין לא עשינו תשובה כראוי על אורח החיים הפרוע הזה שלא היה כמור. אנשים לא סיכלו שדה והשליחו אבנים לאן שהוא, לאיזה עגלה עם סוס שתשפוך את זה באיזה מקום. זה לא עלה על קצה דעתם. מהאבנים האלה הם בנו את הגדר ואת המגדל, ומהקוצים שעקרו מן השדה התקינו את המסוקה שעל הגדר, ועל אותו משטח סלעי שאי אפשר היה לנטוע בו גפן כלל, הקימו את המגדל וחצבו את היקב. אין בזבוז משאבים, אין, פשוט ניצול מרבי, מרבי צריך לומר, של כל דבר. אין השחתה. ואז בא ויתאה וסורק נטיעת היין, גפן, ענבים אדומים, ענבים שעושים יין אדום, שזה הסורק. השקיית עזר מרומזת פה בעצבי מהמטיר עליו מטר, לפעמים היו משקיעים לפי הצורך רק, הגפנים בדרך כלל אינן צריכות פה, אבל יש קטעים בעונה ויש שנים שצריך. לא יעדר, היו עודרים בין הגפנים, לא יזמר, זמירת הגפן בחורף. הזמירה, כפי שהתורה מעידה בפרשת השביעית, בגפן היא ייחודית, מפני שהיא מוציאה את הזמורות שעליהן יבואו האשכולות. אין דבר כזה בעצים רגילים, כשמבצעים זמירה נאמר בעצי הפרסק, מה שיצמח מן הזמורה ייתן פרי כעבור שנה או שנתיים. אין זמירה שמיועדת להוציא את ענפי הפרי, ולכן באמת פוסקים חשובים, הרב קוק כתב על זה כמה אגרות, חושבים שהזמירה בשאר אילנות איננה כזמירת הגפן. זמירת הגפן היא מקבילה לזריעה של החיטה, נכון? כך בתורה בשביעית, המקבילה של זריעה בשדה חיטה זה זמירה בגפן, כי זה מה שדוחף את הפרי. גפן שלא נזמרה תיתן יבול של 30% מענפים של השנה שעברה. הגפן, עוד נדבר עליה, היא מיוחדת מכל, היא לא באמת עץ, היא באמת מטפס, כן? היא משהו אחר. לדבר על גפן בתור עץ זה חריג. אחרי הזמירה יש פה בניית המגדל, מגדל השמירה, חציבת היקב לדריכת הענבים, ובציר הענבים שהוא קיווה שיהיו ענבים והם באושים, ועוד מעט נדבר מה זה באושים. תציצו בדרך קצת בספר הזה ובמה שיש בו, כדי שאולי גם יעניין אתכם לקרוא בו פרשיות אחרות, כי הוא אחד הספרים המשובחים בתחום הזה. אם כן, השירה הזאת, אומרים משל הכרם, אבל הוא אומר שירה, היא שירת משל שמתחילה בצורה אנונימית. השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו. רק בסוף מתברר מי הוא דודי. כי חרם השם צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו. אז הוא מתחיל בגוף שלישי, הוא מפרש את הנמשל בפסוק האחרון. ויזכהו ויסקלהו, פסוק ב', עדיין בגוף שלישי, הוא... ואתה יושב ירושלים ואיש יהודה שפטו נע ביני ובין כרמי, עובר, פתאום מתברר שהשירה, השיר ענה לידידי, המשורר הזה הוא הקורם בעצמו. יש מעבר, המעבר הזה בפסוק ג', הוא עובר לאמירה אישית ישירה, מה לעשות עוד לחרמי ולא עשיתי בו? הלא עשיתי כל מה שנכון וצריך לעשות. מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? ואתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לחרמי. זה המשך המשפט, משפט הכרם, שיושב יהודה ואיש ירושלים אמורים להיות השופטים, שעה שיתברר תכף שהם עצמם הנאשמים. ואז בא בפסוק זין הנמשל המפורש. מסתבר שהיה אפשר להבין גם בלי השיר ענה לידידי בפתיחה, וגם בלי כי חרם השם צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו. כן, אפשר היה להבין שזה משל ונמשל, אבל זוהי שירה מפותחת מאוד, מדויקת מאוד, מלאת פרטים. כפי שאמרנו, יש פה 12 עבודות במחזור העבודה בכרם, מדויק ומסודר. בואו נראה להשוואה פסוק אחד בספר ירמיהו לפרק ב', ירמיהו פרק ב', פסוק א', ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לי סורי הגפן נוכריה. פסוק אחד, שימו לב לעוצמה הגאונית של מכניסה את הכל בפסוק אחד. את השאלה, את האמירה, את הצעקה, את אנוכי במקום ידידי ודודי וקרם השם צבאות בית ישראל נטע שעשועיו. יש אנוכי. ובמקום כל מחזור העבודות יש נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, הגפן המובחרת. ובמקום מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים, שזה הדבר שחוזר פעמיים, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים? יש ואיך נהפכת לייסורי הגפן אחריה. אז נדמה לי שההשוואה מלמדת משהו על סגנונו של ירמיהו, במקרה הזה ירמיהו בראשית דרכו, גם ישעיהו בראשית דרכו. שני סגנונות שונים לחלוטין. אנחנו נציץ ביחזקאל, ויחזקאל יש שני פרקים, אחד על עץ הגפן ואחד על הכרם. על עץ הגפן בפרק ט"ו ראית דבר השם אליי לאמור, בן אדם, מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער? היוקח ממנו עץ לעשות לי מלאכה? אם ייקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי? מה אפשר לעשות בענפי הגפן, בעצה שלו? האם אפשר לעשות ממנו כלים? האם אפשר לעשות ממנו קורות, מלאכה? אין שם עץ. זה לא עץ. הנה לאש ניתן לאוכלה. את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר, היצלח למלאכה. הנה ביותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש החלט וביחר, ונעשה עוד למלאכה. לכן כה אמר השם, כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתי לאש לאוכלה, כן נתתי את יושבי ירושלים, נתתי את פניי בהם ומהאש יצאו והאש תאכלם, וידעתם כי אני השם בשומי את פניי בהם, נתתי את הארץ שממה יען מעלומה על נאום השם. הנה לא הסגנון של ירמיהו הקצר והחד, יותר, דומה יותר לישעיהו בתיאור, אבל לא בקרם אלא באופי הגפן. אם היא לא שווה, אם היא לא עושה כלום, מעצים אחרים אפשר לעשות כלים, אפשר לעשות קורות, אפשר לעשות בנייה, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות מעץ, אבל לא מעץ הגפן, כי כאמור הוא לא בעץ בכלל, הוא מטפס. אז גם ביותו תמים אי אפשר לעשות ממנו כלי, ואף ובייחוד כאשר כבר אכלה אשת קצותיו ועכשיו תאכל אותו כולו, שזה הנמשל הברור הוא התחלת האש ביהודה ובירושלים שממנה גלה יחזקאל, והאש האחרונה שתאכל את הכל. ואז בפרק י"ז הוא נותן משל כרם, שאני מוכרח לומר שהיא זאת חידה שנראית, נשמעת ממש מופרכת. הניגוד היותר גדול של שירת הכרם בישעיהו. פרק י"ז. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל, ואמרת כה אמר השם, שם אדנות שם הוויה גם פה וגם בקודם. הנשר הגדול גדול הכנפיים ערך העבר, מלא הנוצה אשר לא הרקמה, בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארז. את ראש יניקותיו כתף ויביאו אל ארץ כנען בעיר אוכלים סמו. ויקח מזרע הארץ ויתנאו בשדה זרע, כך על מים רבים צפצפה סמו, ויצמח. ויהי לגפן סורחת שפלת קומה. לא מופרך לקטוף צמרת ארז מהלבנון, לשים אותה, להביא אותה לארץ כנען, להפוך אותה לצפצפה, והיא תצמח לגפן. משהו. גפן סורחת שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו, ושורשיו תחתיו יהיו, ותהי לגפן ותעש בדים ותשלח פורות. והנה נשר אחד גדול, גדול כנפיים ורב נוצה. והנה הגפן הזאת כפנה שורשיה עליו ודליותיו, שילחה לו להשקוט אותה מערוגות מטעה. אל שדה טוב, אל מים רבים, השתולה לעשות ענף ולשאת פרי, להיות לגפן אדרת. גפן אדירה. אמור, כה אמר השם, תצלח, הלא את שורשה ינתק, ואת פרייה יקוסס ויבש, כל תרפי צמחה תיבש, ולא בזרוע גדולה ובעם רב למסעות אותה משורשיה, והנה שתולה, תצלח, הלא כגעת ברוח הקדים תיבש יבוש, על ארוגות צמחה תיבש. ואז הוא פותר את החידה שלו ואומר, ואי דבר השם אליי לאמור, אמור נא לבית המרי, הלא ידעתם מה אלה, אמור, הנה בא מלך בבל ירושלים, הוא הנשר הגדול, ויקח את מלכה ואת שריה ויבא אותם אליו בבלה, ויקח מזרע המלוכה ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח, להיות ממלכה שפלה לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה, זאת הגפן הסורחת. וימרוד בו לשלוח מלאכיו מצרים לתת לו סוסים ועם רב, זה הנשר השני. היצלח, הימלט, עושה אלה והפר ברית ונמלט, חי אני נאום השם אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזית על הטוב אשר הפר את בריתו איתו, בתוך בבל ימות ולא בחיל גדול, ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה, משפוך סוללה ובבנות דייק להחריט נפשות רבות, ובזה עלה להפר ברית, והנה נתן ידו וכל אלה עשה לא ימלט. לכן כה אמר השם, חי אני אם לא עלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר, ונתתיו בראשו ופרסתי עליו רשתי, ונתפס מצודתי ואביא אותי ובבלה, ונשפטתי איתו שם מעלו אשר מעל בי, ואת כל מברחיו בכל אגפיו בחרב ייפולו, והנשארים לכל רוח ייפרסו, וידעתם כי אני השם דיברתי. כה אמר השם, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראש יום כותב רח הכתוף, ושתלתי אני על הר גבוה ותלול בהר מרום ישראל אשתולנו, ונשא ענף הספרי על ארז אדיר, שכנו תחתיו כל ציפור כל כנף בצל דליותיו תשכונה, וידעו כל עצי השדה כי אני השם השפלתי עץ גבוה, הגבהתי עץ שפל, הובשתי עץ צלח והפרחתי עץ יבש, אני השם דיברתי ועשיתי. זאת חידת משל הכרם ביחזקאל, שפה ההפך מאשר בישעיהו, אין עיבוד ריאליסטי של כרם. יש נשר כותף צמרת ארז, שם אותה, מצמיח אותה לגפן סורחת, שהוא מפרש בנמשל שזה מלך בבל שעשה את יהודה לממלכה שפלה שתלויה בו, כן, לפנות לדליותיו אליו ושורשיו תחתיו, היא תלויה, היא חסות, היא ממלכת חסות וסל, כפי שקוראים לזה, ממלכה וסלית, כפי שקוראים לזה אנשי המקצוע, ואז היא רוצה להיות גפן אדירה בזכות הנשר השני, המצרי, פרעה מלך מצרים, ואז הנשר יפרוס את כנפיו וינתק אותה. ולא יישאר דבר. אז החידה הזאת היא חידה יחזקאלית מובהקת, הרי היו אומרים עליו שהוא ממשל משלים, אבל התיאור הוא לגמרי לא תיאור חקלאי ריאליסטי. יהודה פליקס זל היה קורא לזה משל קרם סוריאליסטי, בחלום, כן? הנשר כותף צמרת ארז, נוטע אותה, הופך אותה לקרם, כן? הנשר השני בא, הנשר הקדוש ברוך הוא מנתק את הכל, והוא ייטע אותה קרם אחרת לגמרי ביום יבוא. אין פה מחזור עבודות בקרם, אין פה ריאליזם חקלאי. דרך שירת הקרם בישעיהו אנחנו יכולים ממש לגעת בגפנים המטופחות שהיו פה בערי יהודה ובירושלים, בימי הנביא, בימי חזקיהו, בימי עוזיהו, בתקופה ההיא, כן.
נראה לי שכאילו, גם פה כמו בנבואה הקודמת, הדגש הוא לא על הפירות, אלא על העץ עצמו, בהשוואה אל הארץ, שזה ממש אנטיתזה לגפן.
נכון, זה נכון, כל זה נכון.
חסרות כל העבודות בכרם.
לא מעניין את יחזקאל הכרם הריאליסטי שהיה בערי יהודה.
כי הוא נמצא
בערי
יהודה.
נכון, הוא לא נמצא בערי יהודה. אני מסכים ב-100%. חלק גדול מיחידות יחזקאל הן סוריאליסטיות כאלה, והן מעין חלומות במראות אלוהים. הוא מגיע לירושלים, השם מביא אותו, והוא עושה לו סיור בתוך המקדש, והוא עובר בקירות, והוא רואה מה עושים. זה אופייני לנבואת יחזקאל שנמצא בגולה. הריאליזם הוא מאפיין את הנביאים שבארץ, ועדיין יש הבדל עצום בין ישעיהו, שהכל מפורט, מדויק, אפשר ממש לנשום את אוויר הכרם שבערי יהודה, לבין ירמיהו בפסוק אחד. ועדיין לא מצינו את משלי הכרם וחידותיו. במקרא יש עוד, ואני אראה לכם עוד שלוש הופעות של, קודם כל נראה דרך זה עד כמה שירת הכרם ומשל הכרם היו נושא מרכזי. בואו ונראה את תהילים פי. שנדמה לי שבשנים האחרונות הלחינו שם משהו, ואז יש קצת מודעות למזמור המופלא הזה. למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף, יושב הקרובים מופיע. רואה ישראל, נוהג כצון, יושב הקרובים מופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך. הונחה לישועת עלינו. השבטים המובילים את כיבוש הארץ ואת ההתנחלות הם אפרים ובנימין ומנשה, יוסף, ישראל ויוסף. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. השם אלוהים צבאות, עד מתי ישנת בתפילת עמך? החלתם לחם דמעה ותשקיימו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכנינו ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות השיבנו והאר פניך ונבשע. כלומר, הישועה הראשונה של גילית בארץ לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, הולכה לישועת עלינו, מה קרה לה? מה קרה לה? היא ניתנה בידי שכנינו, אויבינו, שלוהגים לנו. הבית השני, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה. תגרש גויים אין בישעיהו. פינית לפניה ותשרש שורשיה ותמלא ארץ. כסו ערים צילה וענפיה ארזי אל. דומה לתיאור של יחזקאל, נכון? תשלח קציריה, קציר זה ענף, עד ים ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה? זה מזכיר את ישעיהו עם הגדר. וערוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה יראנה. אלוהים צבאות, שוב נא בית משמיים וראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. שרופה ואש כסוכה. שרופה ואש, זה כמו יחזקאל, כסוכה. אבל כסוכה ופריצת הגדירות, וכל עוברי דרך ובעלי חיים שעוברים אותה, כל אלה הם קצת מקרבים את זה לישעיהו. תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך, ולא נסוג ממך, תחיינו ושמך נקרא השם אלוהים צבאות השיבנו, אאר פניך ונבשע. נראה ברור שהמזמור בנוי משני חלקים, כי החלק הראשון הוא יוסף, אפרים, בנימין ומנשה, והחלק השני הוא יהודה. בפרט שגפן היא הגידול המרכזי בערי חברון. בשומרון יש עמקים יותר נרחבים, יש במת הר בבנימין, יש עמקים קטנים באפרים, יש עמקים גדולים במנשה, והגפן דווקא אופיינית מאוד לגיר הקשה של הרי חברון. אין זאת אומרת שאין קרמים בנחלות אפרים, בנימין ומנשה, אבל זה פחות מובהק. יש שם הרבה זיתים, יש שם הרבה מקומות של תבואה. לעומת זאת הגפן בהרי חברון היא הגידול העיקרי. אכן כך אני מפרש את קרן בן שמן. מה זה קרן בן שמן בישעיהו? פליקס אומר שזה הפינה המוזנחת שבקצה מטע הזיתים, שם יש סלעים וזה לא מתאים לזיתים. הזיתים באופן כללי צריכים יותר, קצת יותר חום וקצת יותר אדמה. המקום המובהק ביותר לזיתים בארץ זה הגליל המערבי, נכון? כן? יודעים? מאיפה אתם יודעים? מהעיתון? מהפרסומות של בתי הבד? או מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך? הגליל המערבי, אזור הזיתים, מאוד מובהק וברור, תמיד היה ככה. באותה מידה הרי חברון הם קרן בן שמן. באזור יהודה תמצאו את הזיתים באזור בית לחם, שהוא נמוך יותר ויש בו יותר אדמה, חם יותר, קצת יותר חם. תמצאו את הזיתים היום בשיפולים המזרחיים, באזור תקוע, מטעי זיתים נרחבים. אבל בקרן בן שמן, במקום הגבוה, בקרן, בהרי חברון, כשאתה עולה אל ההר הזה, אל ההר הקשה הזה שצריך להזק אותו לפני שאפשר לעשות בו משהו, פה הגידול העיקרי בכל הדורות היו הקרמים. ואכן היום יש מחקרים בכל העולם איזה סוג של גיר טוב לאיזה סוג של יין, ועושים על זה מחקרים בכל העולם ומייצרים יינות מיוחדים במינם לפי טיב הסלע. אבותינו אולי לא הגיעו לדרגה כזאת של מחקרים, אבל בלי ספק הקרמים של הרי חברון היו עיקר הגידול פה, והגידול המפורסם הידוע ביותר מניין? הברכה ליהודה. נו, כן, אבל בוא נתחיל. אוסרי לגפן עירו. כל גפן נבצרת, ממלאת עיר. כן, הקושר לגפן עיר. עיר לכל גפן, גפן בודדת. עיר שלם כדי לבצור את כמות הענבים העצומה ולסורקה בני אתונו, בן אתון לכל סורק. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. סוט כיבס כמובן כי יש כל כך הרבה יין, שף היין עצום שאפשר לחבס בו. וזה רק תיאור הפלגה לשפע. סוט זה לא כסות בחסרון כף, אלא אותו שורש סמך וב יוד שממנו בא מסווה. הרבה לפני כסות היה סוט, השורש הקדום, הוא מופיע בשירה. כיבס ביין לבושו ודם ענבים סוטו, הכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. יש עדרי צון בספר, יהודה מלאה באזור הספר בעדרי צון שנותנים חלב, ובפסגת הערים של הרי חברון הכל מלא כרמי יין, הכלילי עיניים מיין. התיאור הזה ליהודה הוא ברור לגמרי. ולכן הגפן זה כנראה יהודה, ויש פה שני הבתים שבמזמור פה מכוונים למה שהיום קוראים שומרון ויהודה. שומרון פה זה אפרים, בנימין ומנשה, יהודה זה יהודה. ובשני גם אלה וגם אלה, כלומר גם ממלכת ישראל וגם ממלכת יהודה, נתונות למרמס של השכנים הרעים. והמרמס הזה הוא שמתואר גם בישעיהו. אסר מסוכתו והיה לבאר. מדוע? את מה חוסמת הגדר ואת מה איננה חוסמת? או מתי למדתם בבקם על האחרונה? מה? את הבקר חוסמת הגדר, את העיזים שום גדר לא תחסום. כבשים ממושמעות, אבל העיזים, העיזים מדלגות על גדר חופשי. אין שום דרך בעולם לעצור עיזים על ידי גדר. למה צריך לעשות? קוצים, או בימינו תיל. נכון, תיל. תיל עם החודים האלה, זה, אלה הקוצים, זאת המסוכה. והסרת המסוכה הופכת את הכרם לבאר בשיני העיזים, כן, נזק השן. ואילו פרוץ גדרו והיה למרמס, זה הרגל של בקר וצון, שן ורגל, בדיוק שן ורגל של בבקר. רוצה להציץ עוד רגע במשלי, שיסביר לנו מדוע ידידי דודי מתנצל כך שהוא עשה לכרם את כל מה שצריך לעשות לו. במשלי כף ד' יש משל נפלא על שדה ועל כרם. פסוק למד. משלי כ"ד פסוק למד. זה סוף. אחד הקבצים הגדולים במשלי. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה חולו כמשונים, כמסונים, סליחה, כמסונים. כסו פניו חרולים. אולי כוסו, נכון. כוסו פניו חרולים. וגדר אבניו נהרסה. גדר אבניו נהרסה. ועלה שם ירבשה היא. והחזה אנוכי, אשית ליבי, ראיתי, לקחתי מוסר. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. ובא מתהלך רישך ומחסורך כאיש מגן. למה אין לך מה לאכול ולמה אין לך תנובה ראויה בקרם? כי אתה עצל. כי הקורם אשם במצב הקרם. הקורם אשם. אם עלה חולו כמסונים וכוסוף עניו חרולים וגדר אבניו נהרסה, פירושו של דבר שהקורם לא עבד. מי אשם במצבו של הכרם, אדוני הקורם? אתה. שפטונה ביני ובין כרמי. אתם רואים שיש פה פתאום התנצלות של הקורם. אם הכרם הישראלית מופקרת לזרים, ואם הוסרה המסוקה ונפרצה הגדר והשכנים עושים בכרם מה שהם רוצים, מי אשם? הרעיון הראשון שעולה על, על, על הדעת על פי משלי הוא הקורם אשם. הוא חיבק ידיים לשכב, נרדם, ומה הפלא שהמחסור והעוני מופיעים בשטח? מה הפלא שאין תנובה ואין יבול? אז דווקא משל הכרם של משלי, שהוא תמים, פשוט, ראשוני, הוא בלי משמעויות מפליגות של חידה ומשל בהקשר הנבואי, מסביר לנו את הצורך של השם בתור קורם בית ישראל לומר במשפט מול יושב ירושלים ואיש יהודה, שתחילה הם שופטים ובעצם הם נאשמים, שלא הוא השם אלא הם. שבאופן פשוט מי שמסתכל על עם ישראל אומר, נו טוב, איפה והיו השם אלוהיך? מה שמשה כבר קורא חילול השם, נכון? כי את מי מאשימים כולם? את הקורא. אז יש פה הסבר רקע להתנצלות הגדולה, להסבר המפורט הזה שמופיע לפנינו בישעיהו. ואחרון נראה שוב את ישעיהו עצמו בפרק כ"ז. פרק כ"ז פסוק ב': ביום ההוא כרם חמר ענולה. חמר זה אדום, הסורק זה סוג הגפן, החמר זה פשוט צבע היין, ואתם יודעים שחמרה זה יכול להיות חמור ויכול להיות יין, תלוי איפה הוא נמצא. כן? אני השם נוצרה את כרם חמר. אנולה, אני עונה אותה, אני פוקד אותה. לרגעים אשכנה. מעלהבים הצווה. פן יפקוד עליה. לילה ויום מצורנה. לבבת עיני. חימה אין לי. או חימה אין לי. מיתני נשמיר שייט במלחמה הפסעה ועציתנה יחד. איך בבת אחת עברנו מי אני השם נוצרה לרגעים אשכנה פנפקוד עליה לילה ויום מצורנה למי יתני נשמיר שייט במלחמה הפסעה ועציתנה יחד. בבת אחת עברנו. כשחימה אין לי, או שהוא הולך למעלה או שהוא הולך למטה. קראתי בתמיעה בהנחה שזה מתחבר למטה, כמו בפסוק, בחלוקת הפסוקים. או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי. שלום יעשה לי מול המלחמה. הבאים ישרש יעקב, יציצו פרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. כלומר, במלחמה הגפן הזאת תהיה שמיר שייט והיא תוצת באש, נכון? האש תופסת בקלות בקוצים ואז היא מציטה גם את הקרם. הקרם לא בקלות נשרף, קרם מטופח, לא נשרף בקלות, או אין בו משהו שהוא דליק מאוד, אבל כשהוא מלא קוצים הוא יישרף בקלות. וזה מזכיר לנו את שרופה ואש כסוכה של תהילים פי. או יחזק במעוזי ויהיה שלום במקום מלחמה. אז הוא יציץ ופרח ומלאו פני תבל תנובה, כמו בסוף, כמו שתהילים פי מתחנן ומבקש, יחזקל בסוף של פרק י' זין מתאר את הצמיחה המחודשת של הקרן. כן, שאלה הייתה. ראינו שישה מקומות. אתם כבר רואים שזה משהו הרבה יותר מאשר השירה הבודדת של ישעיהו בפרק ה', ושהמשל הזה הוא משל מרכזי בתודעה הישראלית ובנבואה, ובמיוחד כשמדובר ביהודה, שזה הגידול העיקרי שלה, לפי מה שראינו מברכת יעקב. כאן אנחנו מגיעים לשאלה הקריטית. השאלה הקריטית היא מה הם באושים. מה קרה לכרם? במשפט עם מול יושב עיר ירושלים ואיש יהודה. מדוע קיוויתי לעשות ענבים וירס באושים? עולה שאלה קריטית להבנת שירת הכרם בישעיהו מול משלי הכרם האחרים. וכאן אני לא סתם הבאתי את פליקס, כאן יש לי ויכוח רציני איתו. אני אקרא מה שהוא אומר, דווקא כי לא הסכמתי איתו בפעם הראשונה ששמרתי את זה, ולא בפעם השלישית ולא אחר כך, אבל מה לעשות, נבואה היא, וללמוד אנחנו צריכים וגם להבין. הפירוש של פליקס זעזע אותי, וזה לא פלא. אני גדלתי בבית מדרשו של הרב קוק, לומר דברים כמו שהוא אומר לאחר כך ראיתי שבכל זאת בירמיהו ואולי ביחזקאל זה אולי הפירוש, אבל בישעיהו לא יכולתי לקבל את זה. את רשימת המעשים והמחדלים מסיים הבציר. ויעס באושים. כדי להבין תופעה זו של הבאושים, נחזור לפעולה השישית והיטעה וסורק. כרגיל, מרבים את הגפנים על ידי ייחורים. לוקחים ייחור ענף, נותנים לו להקות שורשים. בחיגון זה, הפרי המתקבל זהה בתכונותיו לצמח חיים. זה מובן? זה פשוט אותו צמח. ברמב"ם, מקרה דנן, העדיף הקורם להרבות את הכרם על ידי זריעת חרצנים של זן מובחר. זאת הפרשנות של פליקס. רק במקרה זה תיתכן האכזבה שהפרי יהיה שונה בהחלט מהוריו. באשר בחגון זה אפשר שהעיניו ממנו נלקח החרצן הוא יפה וטעים, אך חלה בו האבקה זרה, וזאת תתבטא בגפנים בדור הבא. גנטיקה. מזרע יכול לצאת משהו שונה. יש בו כל מיני תכונות גנטיות. וכך אמנם סיכם ירמיהו את שיר הכרם. ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת, ואיך נהפכת לסורי הגפן נוכריה. גפן נוכריה. גפן נוכריה, זאת אומרת, יצא משהו אחר מבחינת האופי הגנטי של הכרם, יצא משהו אחר. עכשיו, מה שפליקס טוען פה הוא שירמיהו בפסוק שלו מסכם את שיר הכרם בישעיהו, איך נהפכתי, איך, מדוע קיוויתי, והוא מפרש את ויעס באושים לאור סורי הגפן נוכריה. כאן הוא כמובן צריך לפרש למה כתוב ויתאהו. המונח נטוע מצוי בספרות חז"ל גם לגבי זריעת זרעים, והוא מביא ירושלמי ברכות חולין פי בית, הזורע חרצן ושעורה, או זרעי אגוז דלת פול וכדומה. יש אגוז ודלת וזריעות. זריעת חרצן זה כמובן קרם. יש יתרון מסוים בזריעת החרצן באשר השורש של הנבט מעמיק לחדור בצמח משתרש היטב. זה לא משמעותי לדעתי בגפן, כי משתרשת בתוך הסלעים ככה שלא צריך. אני זוכר שעקרו פה פעם קרמים, אני זוכר את הטרקטורים מושכים, כשמתחילים למשוך גפן מהאדמה אז השורשים יכולים ללכת לך 10-15 מטרים וגם 30 של גפן אחת בתוך הסלעים, ובסוף זה נחתך, אתה לא מגיע עד סוף השורש בכלל. גפן יודעת להשתרש. כאמור, קיים הסיכון של קבלת ענבים שהם שונים בהחלט מן הצמח שממנו נלקחו החרצנים. המדובר בחקלאי שהחליט לזרוע כרם מובחר של ענבים מזן משובח, מודע לאפשרות של קבלת סורי הגפן נוכריה, הותר אחרי ענבים משובחים שיחוסם ברור, לכן חיפשם במקום מבודד, שלא יהיה, היה בו חשש של החלאה זרה, מעין דברי הושע, כענבים במדבר מצאתי ישראל, ונתתי לה את קרמיה משם, כלומר מן המדבר. השם כאילו ברר לו את הזרעים המובחרים, על ידי בידוד ושמירה מהחלאה זרה, ואז הוא זרע אותם בחלקה מובחרת, אך הכרם הכזיב בעניבו באושים, אוסורי הגפן אוכריה. סורק משמעו אדום, בדומה לחמר. הקורם זרע חרצנים של גפנים מזן שיינו אדום ומתוק. ברם כאמור בגפן ומתפתחת מן החרצן עשויים להופיע גנים זרים, סורי הגפן אוכריה בלשון ירמיהו. אלה נגרמו על ידי האבקה זרה או כתוצאה מהופעת גנים רצציביים, אטוויסטיים של ההורים, אף מלפני דורות. זאת אומרת, התכונות הגנטיות בנמשל של תרח את קומפני הופיעו בזרע הישראלי. הענבים שהתפתחו בכרם היו באושים. מה הם ענבים באושים? פליקס לומד את זה מהמשנה. אנו למדים מן המשנה כי הכוונה לענבים שגונם לבן ירקרק כענבי בוסר ויינם חמוץ. הבוסר הוא עיניו בלתי בשל קשה וחמוץ. במהלך גדילתו הוא מתמלא נוזלים. מצב זה קרוי בלשון המשנה הענבים משיגרעו או משיזחילו מים. בשלב מתקדם יותר העיניו נעשה שקוף. דרגת הבשלה זו נקראת הבאשה. וכך שנינו במשנה, מאימתי הפירות חייבים במעשרות, הענבים והבאושים משיבאישו. והתלמוד מסביר משיקראו ואישה ואיש שתהיה חרצנה שלהם נראית מבחוץ. ברגע שהם מתחילים להיות שקופים ורואים את החרצן. יש ענבים שזה זה, הכל, איפה זה? המשנה נמצאת ב... מעשרות פרק א' משנה ב', והסוגיה בירושלמי שם פרק א' הלכה ב'. יש ענבים שזה מצב הבשלתם הסופי, הם הבאושים שבפרקנו, כלומר ענבים שאינם מאדימים ואין אפשרות להתקיד מהם חמר, יין אדום ומתוק. כלומר ההבשלה נעצרה במצב ההבאשה השקוף ולא הגיע לדרגת הסורק שמתאימה ליין. הנמשל הוא עם ישראל שהשם בחר באברהם להקים ממנו עם סגולה. בני אברהם נבחר יצחק, שמבניו בחר השם ביעקב ישראל. בני יעקב ירדו מצרים והיו לגוי שנמנע מלהתאמה בין המצרים, והמשך חי עם ישראל בבידוד 40 שנה במדבר. משם גפן ממצרים תסיע, גם תואר בתהילים פי. גפן זו הובאה לארץ והיא נקלטה היטב והתפתחה בצורה יוצאת מן הכלל, אך הסיום היה מר. פרץ תגדיריה והרוע כל עוברי דרך. אכן עם הבחירה היה עם קשה עורף, כאותה קרן בן שמן שאצלו זה הפירושו, הפירוש הוא הקצה הלא משובח של, של, של מטע הזיתים. הופיעו בו גם התכונות השליליות של אבות קדמונים כגון תרח, וכן הגנים של הערב רב של תושבי הארץ וחובשים שדמה מתערב בעם היהודי ברצון או באונס, דבר שציינו יחזקאל בפרק ט"ז, אביך האמורי ואימך החיתית. גדולה היא אכזבת הקורם מכרם זה שעשה באושים, אף שכה הרבה לטרוח בו בייאושו, עולה אצל בעל הכרם המחשבה, עולה המחשבה לעקור את הכרם או להשמידו. רעיון זה הועלה בשיר כרם חמר שבפרק כ"ז, נתנני שמיר ושייט במלחמה, אפסעה בה ציתנה יחד. כלומר, ברגע של זעם עלה אצל בעל הכרם הרעיון של שריפת הכרם עם הקוצים שעלו בו. ברם בשיר הכרם המשוכלל דחה ישעיהו אפשרות זו. הקורא מסתפק בהזנחת כרמו כדי שיחזור למצב של בתה ועלה שמיר ושייט. וחזון הקדשתו לנביא, זה עוד מתווכח לחוד, מדמה ישעיהו את עם ישראל שנותרה ממנו רק הסירייה, כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם. הנביא מתייחס כנראה לעצים גדולים וזקנים שגדלו לפנים במקום הנקרא שלכת. שלכת זה לא השלכת העלים אלא השלכת הגזע. עתיים יבשים נגדעה צמרתם ונותרה מהם רק המצבת, הגדם. והנה התחיל זה להצמיח זרע קודש, ענפים חדשים ורעננים. נראה לנו כי המשך נבואה זו הוא פרק י' יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. בחזון ייעוד זה שונה ישעיהו מירמיהו, שבפרק הקדשתו לנביא העלה את הרעיון של עקירת הרע משורשו, באשר נגזר עליו לנטוש ולנטוץ, להביד ולהרוס, ואז רק בסוף לבנות ולנטוע, לנטוע מחדש. בשיר הכרם משאיר הנביא סיכוי לכרם, בחינת כי יש לעץ תקווה אם יקרת ועוד יחליף, באיוב י' ד', שהיהו משאיר פתח תקווה לכרם שיחזיב, שיתחדש, כגון על ידי הרכבה של נצר חדש על גבי הקנה הישנה. כן, חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו על ידי הרכבה, מעין חזונו של יחזקאל על הרכבת עץ יהודה על עץ אפרים, השני העצים שיהיו לעץ אחד. הרכבה הזאת תצמיח סורק. אפשר שהנביא ציפה שזריהם של אותם ענבי באושים יצמיחו זרע אמת שיניב סורק, אפשרות סבירה מבחינה גנטית. כלומר, כמו שהגנטיקה יכולה להופיע בצורה שלילית, היא יכולה אחר כך לחזור ולהופיע בצורה חיובית. זה ההסבר הגנטי שפליקס מציע. אני צריך להסביר למה זה הרגיז אותי? או שזה ברור? זה מצליח להרגיז אתכם, או שאתם... מה שבא בא? מה? למה זה מרגיז? כן, בסדר. אני שואל קודם אם יש כאלה שמבינים למה זה מרגיז. בירמיהו באמת באמת עולה המחשבה הזאת של סורי הגפן אוכריה, באשר מדובר בחזון הקירתה, וכן הדבר ביחזקאל. אבל בישעיהו הגפן לא נעקרת, הכרם לא נעקר, גם לא בתהילים פי, גם לא בישעיהו כ"ז. הוא נפרץ, הוא עולה קוצים, הוא נרמס, הוא מוצט באש, אבל הוא לא נעקר. יתרה מזאת, אם הקורם המנבא את הנביא, אם הנביא שר את שירת דודו, אם הדוד ששר לכרם שלו מסביר שהוא עשה את הכל, מה לעשות עוד לחרמי ולא עשיתי לו, אז במחילה מכבוד הקורם, למה לא נתת איחורים? זרעת הזרעים, הסתכנת בגנטיקה מופרעת, והיא אכן צמחה. הגנים ההם, הטוויסטיים האלה, מימי תרח הופיעו, ועוד כל מיני השפעות זרות של האבקה וכל מיני דברים כאלה. ריבונו של עולם, לא עשית את מה שנכון לעשות לחרם. קורם משובח, לא ככה, הוא נוטה הקרם בדרך כלל, הוא לא עושה ניסויים בגנטיקה. הגנטיקה היא מיד השם. הוא נוטה איחורים, ואז יש לו בטוח, תוצאה בטוחה. זאת אומרת, יש פה משהו שלא מסתדר עם האמירה של הקורם, של הדוד, עשיתי כל מה שנחוץ. ולכן נראה לי שבאושים, אני מסכים שבאושים, זאת אומרת, מה זה מסכים? פליקס הוא איש מקצוע שמבין על מה הוא מדבר. הניתוח של באושים כעצירת דרגת ההבשלה נראה לי ניתוח מדויק, אבל אני חושב שזו תוצאה של מחלה ולא של גנטיקה. השפעה נוכרית, כן, זה יכול להיות, ילדי נוכרים יספיקו, כלומר בנמשל יש השפעה, יש איזה מחלה, יש משהו שגרם לכרם הזה לא להבשיל. אבל המשהו הזה הוא לא שהגפן הפכה לנוכריה בזרע שלה, נכון? שזה פירוש של ירמיהו. בירמיהו אפשר להתווכח על זה, כי הוא אומר כולו זרע אמת, לתעתיך שורק כולו זרע אמת. אז אפשר גם בירמיהו לטעון שהקורא מסע את הכל בסדר, הוא נטע זרע אמת, לא שהוא זרע זרע שיכול הרי הקורמים ההם ידעו בדיוק מה זה גנטיקה, הם לא ידעו את זה בצורת מדע הגנטיקה, הם ידעו מה צומח, הם ידעו מה קורה כשאתה זורע זרע זרעית, שיש לך אחוזים מסוימים של תופעות אחרות. יעקב אבינו ידע את זה בצון לבן, יש פה פרק נפלא על איך המלאך גילה ליעקב בחלום את אחד מיסודות הגנטיקה. כלומר שאלה שעולים על הצון עכשיו המקושרות, נכון? כן, זוכרים? יעקב רואה חלום? הוא אומר, הוא מספר לרחל ולאה, להם הוא מגלה את הסוד האמיתי, איך הוא ידע? בעת יחם הצון המקושרות, כשהוא שם את המקלות בשביל כל השוטים שם שחושבים שהמקלות משפיעים, לרחל ולאה הוא אומר את האמת, הוא אומר המלאך הראה לי שהעתודים העולים על הצון הם עקודים נקודים וברודים. אז זאת אומרת את כל העקודים נקודים וברודים לבן לקח, לכן הוא חושב שלא יהיה ליעקב כלום, כמעט כלום, כמה יצא, גם לבן יודע שיש קצת, אבל המלאך גילה ליעקב את העונה שבה בעלי התכונות המעורבות עולים על הכבשים ומרביעים אותם, וזה התחלת האיחום. ואז יעקב דאג לארבעה מהעתודים האלה וקיבל עקודים נקודים וברודים באחוזים גבוהים. הם ידעו, העיקרים האלה, הקורמים האלה, הם ידעו מהניסיון מה קורה כשאתה שותל ייחורים או זורע זרעים, הם ידעו. הם לא ידעו להגדיר את זה במדע הגנטיקה, הם לא ידעו לחפש את הגנים, אבל הם ידעו את התוצאות, בוודאי שהם ידעו את התוצאות, הם היו אלופים בדברים הללו. קשה לי לקבל שהקורם עשה את כל הדרוש לכרם ויצא משהו זר גנטית, והקורם מתנער מהשמה ואומר הם אשמים. זה נראה לי לא מתאים לשירת הדוד, לא עולה בירמיהו. אני יכול לקבל שזה הפירוש של גפן נוכריה בניגוד לזרע האמת. גם בירמיהו אפשר להתווכח, אבל בירמיהו אפשר לפרש ככה, אבל לפרש את ישעיהו כמו את ירמיהו זה גם לא נכון מבחינת מסקנת הנבואה. ירמיהו הוא נביא שנשלח להתריע ולהזהיר ולתאר את החורבן שאכן התרחש. כלומר, הכרם בימי ירמיהו נעקר. כרם יהודה, כרם בית ישראל שבערי יהודה נעקר, פיזית הוא נעקר. הוא נעקר מארצו, הוא גלה. בשביל לשתול אותו מחדש, צריך הקדוש ברוך הוא להופיע כמו מלך מלכי המלכים מול כל הנשרים האלה, פרעה ונבוכדנצר ופרעה, ולשתול אותו מחדש בדרך פלאית, בדרך שתהיה כמו גפן ממצרים תסיע ועוד יותר מזה. אבל לא בישעיהו. בישעיהו הכרם נשאר מוזנח כמו בתהילים פי, הוא מוזנח, הוא שרוף, הוא גפן כסוכה, מדון לשכננו, ערו הכל עוברי דרך, הוא למרמס, ובישעיהו כפזיין הוא גם מוצט באש. אתם יודעים שאחרי שריפה הכל מתחדש, תגידו? אתם יודעים? כן או לא? אחרי שריפה הכל מתחדש. אפשר ללכת לכרמל להתחיל לראות, כן? מה קורה עכשיו מלמטה? השריפה מעוררת כוחות צריפה ענקיים מלמטה. אז נכון שזה לוקח זמן, אבל השריפה היא התחדשות. עשיתנה יחד. האכזבה של הכרם, של הקורא מן הכרם, באה לידי ביטוי בישעיהו ה' ומרמס. כלומר, השכנים מתרוצצים בארץ חופשי כמו עיזים, כמו בקר וצאן. מה שתהילים פי בוכה וצועק, מדוע תשימנו מדון לשכננו. ובישעיהו כ"ז יש הצתה, והצתה של המלחמה הזאת תביא אחר כך צמיחה מחודשת. או יחזק במעוזי, שלום יעשה לי. והבאים יש רש יעקב, יציץ צופרח ישראל ומלוף נטב אל תנובה. היא תתחדש, הקרן יתחדש, הוא יחזור ויצמח. כי אותה מחלה שעצרה את הכרם בתנובת הענבים והפכה אותו לבאושים במקום לסורק, היא תיעלם על ידי, או על ידי הרמיסה, ההפקרה הזאת, הרמיסה הזאת, או על ידי ההצתה. הצתה עוד יותר מהרמיסה תחדש, תאפשר לכרם לצמוח מחודש ממקום שהוא נמצא ולחזור לתכונתו הראשונה. זה מה שנראה לי נכון בישעיהו. אני חושב שקודם כל התיאור של פליקס הוא מדהים. מוכרחים להגיד שהוא באמת רואים את איש המקצוע עושה את עבודתו עד פרטי הפרטים. הוא לדעתי יותר מדי בקלות מסביר את ישעיהו לפי ירמיהו, כאשר הנבואה מתארת דבר שונה. הנבואה בישעיהו מתארת הפקרה ואף הצתה ותבוא צמיחה מחודשת. לעומת זה בירמיהו ויחזקאל מדובר על עקירה. ולכן אפשר להתווכח גם עם הגפן נוכריה של ירמיהו, הפירוש שלה הוא גנטי או אחר, אבל שם יש עקירה ותבוא נטיעה מחודשת אחר כך. לעומת זאת בישעיהו הכרם נשאר והכרם יתחדש. וזה נכון גם בזרע קודש מצבתה בסוף פרק ו' וגם בפרק כ"ז, במיוחד בפרק כ"ז זה בולט. ולכן אני מסרב לפרש את שירת הדוד לחרמו בישעיהו ה' לפי החזון העקירה של ירמיהו ויחזקאל. ואני חושב שלא מדובר פה בעניין גנטי אלא במחלה. על כל פנים, עצם הניתוח הזה של פליקס פשוט פותח דיון. אתם מבינים שהשלב הבא של הדיון צריך להיות, וחשבתי שתתחילו מזה, אבל כנראה שאתם לא יודע, יותר רובכם שתק, אז אני לא יודע. מי בנה את כל תפיסת מחשבת ישראל שלו על, 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 על הכרם הזה? לא רבי יהודה הלוי? נכון? רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כן? לא? מה? לא יודע. מי כן יודע? אחדים. בסדר, נו, אתם לומדים בישיבת הר ציון. בישיבת מרכז הרב לא היה קורה דבר כזה שאחד לא יודע מה כתוב בכוזרי. כי אצל הר ציון זה היה שיעור בלי כוזרי. רבי יהודה הלוי, משל הכרם, הוא המשל של הסגולה של רבי יהודה הלוי. כלומר, רבי יהודה הלוי לוקח את משל הכרם בצד שתיאר אותו פליקס בברירה של הבחירה מאברהם, כן, דרך מצרים והמדבר והגפן המשובחת שנבררה, וזאת הסגולה. וכשהיא תינתה על קרקע הסגולה, מה יצא? הכרם המשובח ביותר של הרחבון. שזה הרעיון שעליו ספר הכוזרי מבוסס. עכשיו, מה אומר לי פליקס, שזה היה... כן, שמעתי אותו בפעם הראשונה, הייתי עוד בחור ישיבה צעיר, ועם הדברים של מורי ורבי הרב צבי יהודה כל הזמן עם הכוזרי, ופתאום בא פליקס ואומר לי, גנטיקה? הייתי מבועת פשוט, כן? אז לכן אמרתי שזה הרגיז אותי, אבל אתם לא ספוגי כוזרי, אז אתם לא מרגישים את העוצמה הנוראה הזאת. אני מודה שאני מתכווץ כשאני קורא את יחזקאל. אפילו האפשרות לפרש ככה בירמיהו היא מזעזעת. זאת אומרת, מי שהתחנך על הסגולה, איך אפשר באמת? באמת יחזקאל אומר דברים על אביך אמרי וימי חיפית שבסופו של דבר גאולת ישראל ביחזקאל היא ביד חזקה ובחימה שפוכה, היא לא למענכם והיא לא בזכותכם והיא לא מפני הסגולה בכלל. כלומר, אם רבי יהודה הלוי היה הולך ליחזקאל, אז לא היה לנו ספר הכוזרי. פשוט לא היה, אי אפשר. הוא לוקח את משל הכרם, הוא לוקח אותו מישעיהו מתהילים, גפן ממצרים תסניה, הוא לוקח את זה משם. זה מאוד ברור שהוא לוקח את זה משם. ויש במקרא נבואות ביחזקאל, מה אפשר לומר? זה לא סגולה שם. זה רק למען קדושת שמו הגדול. כלומר, הגאולה תבוא לא מפני שהגפן תחזור ותצמיח משהו מפני סגולתה, מפני שככה השם רוצה. ביד חזקה ובחימה שפוכה. לא בזכותכם, לא למענכם, כדי לממש את המטרה העליונה שלשמה נבחר עם ישראל, אבל זה יהיה בשצף קצף וביד חזקה ובחימה שפוכה. זה היה תיאור ביחזקאל, וזה באמת תיאור קשה. אני צריך להגיד תודה לפליקס שהוא זעזע אותי, זאת אומרת, הוא הראה לי שהתיאור של הסגולה שעליו בנה רבי יהודה הלוי הוא לא כל כך פשוט. הוא מופיע במקרא בצורות לגמרי לא פשוטות. השאלה הגדולה, מה קרה לכרם עם הסגולה שמתאר רבי יהודה הלוי? אז מה קרה לכרם? למה הוא נעקר משם? נכון? זאת השאלה. רבי יהודה הלוי יכול להיות שהוא יאמר על יחזקאל שבאמת נכנסו השפעות זרות, ולכן היה צריך לעקור שוב את הכרם ולחדש תהליך של ברירה ארוכת דורות עד שהסגולה תזוקק מחדש. יכול להיות שהוא יגיד לנו ככה. מכל מקום, בישעיהו אני לא רואה את כל ההסבר הגנטי, ולא בגלל שרבי יהודה הלוי בנה עליו את רעיון הסגולה, אלא כאמור מפני שהדוד אומר עשיתי את הכל. זה לא מסתדר, אתה מבין? זה מתוך הפסוק. המבחן של הבנת המקרא בעיניי הוא הפסוק. האם הפסוק מוסבר? והוא לא מוסבר ככה. אפשר להסביר אותו בירמיהו יחזקאל, כאמור, ביחזקאל זה יותר נוטה לזה. ואפשר גם שם להתווכח על זה ולפרש אחרת, אבל בישעיהו זה נראה לי לא נכון. זהו, על רגל אחת. עכשיו, באמת, באמת, כיוון שאתם לא נושמים את אוויר הכוזרי כל כך, והרעיון הזה של הסגולה הוא לא מחודד אצלכם, מישהו בינתיים גילה שם ברבי יהודה הלוי את הניסוח שלו עם הגפן? מישהו שתביאו את הנוסח, זה חשוב. אתם מבינים שמה שצריך עכשיו לפתוח זה שאלת הסגולה, כלומר רבי יהודה הלוי מול הרמב״ם, ולהתחיל לדון ומה זה עם ישראל? מה זה עם ישראל? מה זה בחירה של השם? האם עם ישראל זה מפני שהוא סגולה מיוחדת שנבררה בתהליך ארוך מאוד של ברירת דורות מאברהם, כן? בעצם מהבריאה. האם הסגולה, זה רעיון הסגולה של ריאל, זה הדבר? או שזה עניין אחר, זה לא הסגולות הפנימיות כלל, כן? אמר החבר, אמר הכוזרי, אולי נתחיל קודם, אמר החבר, אל יקשה בעיניך שתתייחד ארץ בדבר מכל הארצות, ואתה רואה מקום שמצליח בו צמח מבלתי צמח, ומוצא מבלדי מוצא וחיה מבלדי חיה, ומתייחדים בו יושבה בצורות ומידות מבלדי זולתם ומצוע המזק, הנה על פי המזק תהיה שלמות הנפש וחסרונה. אמר הכוזרי, כלומר מלך כוזר, אינני שומע על השכנים על השוכנים בארץ ישראל יתרון על שאר אנשי העולם. אמר חבר, כן, ההר הזה שלכם, הרכם זה שאתם אומרים שמצליח בו הכרם, אילו לא היו נוטעים בו הגפנים ועובדים העבודה הראויה להם, לא היה עושה ענבים. מהמעלה המיוחדת הראשונה לעם שהוא סגולה ולב, כאשר זכרתי יש לארץ עזר בזה עם המעשים והתורות התלויות בה, אשר הם כעבודה לכרם. אבל לא ייתכן לסגולה הזאת להגיע אל העניין האלוהי מבלדי המקום הזה, אשר לא ייתכן שיצליח הכרם בבלעדי ההר הזה. אמר הכוזרי, ואיך הוא זה, וכבר ניבאו מאדם הראשון ועד משה בארץ אחרת, אברהם באור כזבין, וכן יחזקאל, דניאל בבבל, וירמיהו במצרים. אמר חבר, כל מי שנתנבא לא נתנבא, כי אם בא או בעבורה. אברהם זה כדי שיעבור בה, יחזקאל ודניאל זה בעבורה. כן? הקטע הזה הוא קטע מפתח, הוא בנוי על משל הכרם. כמה אנשים מלמדים כוזרי ומתבוננים במשל הכרם בישעיהו ומעלים בכלל איזה שאלה לדיון? הלוא אלה שמלמדים כוזרי הם אנשי מחשבת ישראל, ורובם אינם אנשי מקרא. ובוודאי כשהם לומדים כוזרי הם אינם חושבים שצריך לצורך העניין הזה לנתח את ישעיהו ה' בתהילים פ' ולהעלות שאלות מהסוג הזה. זה לא בכלל על דעת לפחות רובם, כן? ואלה שמלמדים רמב״ם ואומרים הרמב״ם לא בנה על הסגולה בניגוד לרבי יהודה הלוי וכן הלאה, נו טוב, אז הם כן נזקקים לישעיהו, למשל הכרם, כן או לא? בקיצור, משל הכרם מרכזי מאוד בנבואה, נמצא בשירת תהילים, נמצא בצורה עממית פשוטה, חקלאית, במשלי. אי אפשר לברוח מן הכרם, אי אפשר לא לעסוק בכרם. וחשוב, אכן חשוב לבדוק את עניין הסגולה. רבי יהודה הלוי מציג את הצד האופטימי של העניין, הנבואה מציגה את הבעיות. מעניין לציין, אגב, זה עכשיו דיון בתוך לומדי כוזרי, חייבים לציין ש אז עיקר הסגולה זה העם, נכון? ההר הוא המקום שבו הגפן תינטע, וזה ההר המסוגל לה מאוד, המתאים לה מאוד, וזה יעזור לה לעשות את ה... אבל הסגולה העיקרית על פי רבי יהודה הלוי זה הגפן, ואחר כך באה הסביבה, הארץ, הקרקע. זה לא בסדר הפוך, כן? זה לא קודם סגולת הארץ ואחר כך העם ייבחן במידת הנאמנות לה. זה להפוך את העניין על הראש. אפשר ללכת על הידיים, אבל רצוי ללכת על הרגליים. כן? רבי יהודה הלוי לא אומר שעיקר הסגולה היא סגולת הארץ. והגפן הראויה, אם היא מספיק נאמנה לארץ, אז היא בסדר, ואם לא, אז לא. זאת תעמולה שלא, שבנויה על סילוף רעיון הכוזרי. פשוט היפוך של העניין. הסגולה העיקרית היא לעם, והארץ מאפשרת לסגולה הזאת לפרוץ ולצמוח. כן? זה הראשית דבר, עם זו יצרתי לי תהילתי, יספרו. גם מורי ורבי הרב צבי יהודה היה תמיד מדבר על ברכת התורה, אשר בחרבנו מכל העמים, ומתוך זה ונתן לנו את תורתו. זה מתחיל באומה. ומזה מגיעים להרבה השלכות. אני כמובן התייחסתי עכשיו לאחד האופנים שתלמידי תלמידים לפעמים קצת סורי גפן נוכריים, שהופכים את העניינים האלה לדרשות בנוסח של פעולות בבני עקיבא, ואחר כך באים צעירים לכלל משברים והסתבכויות. אני חושב שאי אפשר לדון בעניין הסגולה ברצינות בלי להבין שמאחורי רבי יהודה הלוי ניצבת שירת הכרם בישעיהו, שהפרשנות של רבי יהודה הלוי לשירת הכרם בישעיהו היא בלי ספק הפוכה מזו שהציע פליקס. ואני חושב שבישעיהו באמת הוא צודק. כלומר, זאת מחלה ולא כישלון גנטי. שוב אמרתי, מפני שכישלון גנטי משליך על הקורם. והרי אמרנו שממילא רואים את עם ישראל רמוס ואומרים איפה היו השם אלוהיך, למה אתה נותן את זה, למה אתה מאפשר את זה. הרי זה מה שהגויים אומרים, זה מה שאומרת הכנסייה הנוצרית. לא, הוא החליף את הכרם שלו. אז הקורם אומר, אני עשיתי את כל מה שצריך לעשות. לכן אני חושב שמדובר פה במחלה. המחלה היא קשה, והתרופה למחלה איננה עקירת הכרם, בשום אופן לא. זה לא מפני שהקורם מרחם עליו. אם היה כישלון גנטי, מה שצריך לעשות זה לעקור. אין מה לעשות אחרת. וכאמור, הדיון בשאלת הסגולה הוא דיון מרכזי בעולם מחשבת ישראל, וצריך להתחיל אותו מישעיהו, מתהילים, מירמיהו, מחזקאל. הוא דיון מאוד מאוד רציני, שאי אפשר להגיד, טוב, אני אוהב כוזרי, אני מעדיף רמב״ם ונגמור עניין. כמו שחושבים, זה בלתי אפשרי. אי אפשר בלי לחבר את הנבואה עם מחשבת ישראל, ואי אפשר בלי לשים רמב״ם מול כוזרי, ואי אפשר בלי לבוא אל שניהם מתוך ראייה שלמה של האפשרויות השונות של שירת הכרם בנבואה. ועדיין אני חושב שיהודה פליקס בהחלט, בזה שהוא הניח את הפצצה על השולחן, הוא יצר פרובוקציה אמיתית שמחייבת אותנו להתמודדות, ולכן הדיון הזה הוא הרבה הרבה מעבר לשירה חקלאית תמימה של קורם מהרי חברון מהמאה השמינית לפני הספירה או משהו מהסוג הזה, למרות שגם זה יש פה. כלומר, אנחנו יכולים דרך ישעיהו לחוש את החקלאות הישראלית המפוארת של הרי חברון, את הכרמים המפוארים של הרי חברון מימי הנביא. מימי עוזיהו ויותם ואחז וחזקיהו, מהימים שלפני חורבנה של יהודה. ואם תצאו החוצה ותתבוננו קצת בקרמים של היום, יש קרמים יפים מאוד. הר חברון מלא קרמים יפים. נדמה לי שהחקלאות של אבותינו הייתה עוד יותר מפותחת מזו שאנחנו מכירים כאן ועכשיו, ויש יבולים יפים בקרמים האלה, אבל אין כאן קרמי יין, כי מוסלמים לא עושים יין, זה רק ענבי מאכל, וענבי מאכל לא מחייבים את אותה אינטנסיביות של קרמי היין המפותחות. אבל תלכו ליקב גוש עציון ותראו את משהו מקרמי היין שעליהם ברך יעקב את יהודה, שעליהם הנביא מדבר שירת דודי לחרמו. עד כאן.